טוב, שלום לכולם. הנושא שלנו היום זה לגבי מכת הכינים, נקרא את הפסוקים. פסוקים קצרים יחסית, מכה קצרה, מאוד כואבת, אבל פסוקים קצרים יחסית. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון את עט מתכה ואך את עפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, ויתה אהרון את ידו במטהו, ויך את עפר הארץ, ותהי הכינם באדם ובבהמה. כל עפר הארץ היה כינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הכינים ולא יכולו, ותהי הכינם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהימי ויחזק לפרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. הקדמה, לפני שנדבר על המכה עצמה, אנחנו עוסקים במצרים, בחרטומים רואים אותם גם לפני אדם, עם התנין שם, עם המטה, גם בצפרדעים וגם בכינים. אחר כך לא רואים אותם, נראה בהמשך. מה זה חרטומים? מחשפים, נכון, חרטומים זה מחשף. מה זה כישוף? יש שלוש שיטות עיקריות אצל רבותינו לגבי הסיפור של הכישוף. שיטת הרמב״ם במורה נבוכים משנה תורה ועוד מקומות, שכל הכישופים זה שטויות. זה לא נכון, זה הכל אחיזת עיניים, עובדים עלינו בעיניים, וזה לא אמיתי. לא אמיתי, לא מחשף ולא מעונן ולא קוסם ולא חובר חבר ולא עובד עוני, כל אלה זה שטויות. זה שיטת הרמב״ם מורה נבוכים. חלקו עליו הרבה מאוד, הרמב״ן, אבל לא רק הוא. ורבותינו הראשונים האחרים אומרים שכישופים יש בהם אמת. תפתח את הגמרא, תראה הרבה סיפורים. יש גאון מוילנה, ביאור הגר"א, שמדבר מילים חריפות על דברי הרמב״ם. עד כדי כך ששומרים שזה לא הגר"א כתב את זה, תלמיד של הגר"א כתב על הרמב״ם שלא מאמין בדברים האלה. כתוב בגמרא, סיפורים, מדרשים. אם זה לא אמיתי, למה הורגים אותה? מחשפה לא תחיה. למה הורגים אותה אם זה לא אמיתי? בגלל שהיא עובדת לנו בעיניים, הורגים אותה? אז זה השיטה של רוב הראשונים, זה דרך אגב, למה מחשפה ולא מחשף? רש"י אומר שרוב הכישופים היו בנשים. רוב הכישופים. אז רבותינו, שאר הראשונים, חולקים על הרמב״ם וכותבים שיש בזה אמת. מחשף פועל בעולם. ולמה נקרא שמה מחשפים, אומרת הגמרא? שמכחישים פמליה של מעלה. הם מראים כאילו יש עוד ישות חוץ מהקדוש ברוך הוא, נפרדת. על בלעם, כי ידעתי את אשר תברך וורך ואשר תאור יואר. בלעם כילל, הצליח. אז יש דברים, יש כוחות. שיטת רבי, אני חושב יעקב חגיז, הוא עושה שיטה ממוצעת. הוא אומר, באמת היו להם כוחות טומאה אדירים. הצליחו לפעול. אבל מאז שעם ישראל התפשט בעולם, כוחות הטומאה האלה ירדו כמעט שאין. כמעט שהיום בטל, אולי נשאר אחד בהודו ואיזה משהו באיזה. כמעט ונגמרו המחשבים היום. אבל בעבר היה, בזכות עם ישראל שהשפיע הרבה טוב לעולם, אז כוחות הטומאה ירדו והיום זה לא אמיתי. אז זה הקדמה לנושא הכישוף. דרך אגב, הרב קוק כותב, למה אי אפשר לחדש סנהדרין היום? למה לא עושים סנהדרין? הוא אומר שתי תשובות. אחת התשובות, שכדי למנות תלמידי חכם בסנהדרין, צריכים שיהיו בקיאים בכל התורה כולה, וגם בהלכות כישוף. יש בשולחן ערוך הלכות כישוף, תקראו, שולחן ערוך, לא זוכר באיזה סימן, הלכות כישוף. וכיוון שאיננו בקיאים בהלכות כישוף, שזה תנאי לסנהדרין, אי אפשר לך לסנהדרין. ככה הוא כותב. מעניין. נתחיל פסוק פסוק. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, אתה את מתך ואך את עפר הארץ. כלומר, קח את המטה לכיוון העפר, ואז והיה לכינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן. מי עשה את המכה? אהרון. למה ויעשו רבים? ויעשו כן, אברבנאל אומר שמשה עשה את הציווי, אמר לאהרון, ואהרון ניקה. ויעשו כן, ויתה אהרון את ידו במטהו, ויח את עפר הארץ ותהי הקינם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה חינים בכל ארץ מצרים. קינים באדם, בבהמה, בכל העפר. העפר הפך להיות קינים. הייתה אדמה, נעלמה אדמה. כל האדמה הופכת לקינים. איזה קינים מדובר? אומר כתב הקבלה, לא מדובר על קינים שבראש. הקינים של ימינו. הוא מביא השערות, איננו יודעים בדיוק, אבל הוא מביא מחלוקת האם זה היה פרעושים. למה זה פרעושים? פרעושים, היום זה חיה, יצור מאוד מעצבן. הוא גורם לגירודים נוראים. הוא קטן, משני מילימטר עד חמישה מילימטר, חצי סנטימטר, ויש לו כוח ניטור אדיר. הוא פצפון, הוא מצליח לנטר עד 33 סנטימטרים. שזה הרבה, יחסית ליצור כזה פצפון. אם לאדם הייתה יכולת ניטור, יחסית הגודל שלו כמו של פרעוש, הוא היה מצליח לדלג מעל בניינים שלמים. וזה פרעוש, זה חיה מאוד מציקה היום, שהיא גורמת לגירודים נוראים, או השערה אחרת, סוגי יתושים מאוד. זה לא הקינים שבראש היום. אז כל, או הפרושים, או היבחושים האלה הגיעו, והם היו בכל המצרים, באדם, בבהמה ובאפר. ואז פסוק י"ד, ויעשו כן החרטומים בלהטיהם. הגמרא אומרת, לפעמים כתוב בלהטיהם, לפעמים כתוב בלהטיהם, בלי אי. מה ההבדל? הגמרא אומרת, אם כתוב בלהטיהם, בלי אי, כמו פה, זה ניסיון של כישוף על ידי שדים. לא נכנס למושג שדי, לא מבין בזה כל כך, אבל גם זה הרמב״ם אומר, זה לא אמיתי, והחכמים אומרים שזה כן אמיתי, כן? שאר הראשונים. אבל לתאם בלי אי, זה יכולת כישוף על ידי שדים, ובלהתאם עם אי זה כישוף רגיל, בלי שדים, בלי זה של שדים. אז הם לא מצליחים, ויעשו כן החרטומים בלתאם להוציא את הקינים, ולא יכולו. ותהיה קינם באדם ובבהמה. מה הם ניסו לעשות? מה הם ניסו לעשות? אה? מסכימים? את אותה מכה, מה ניסו לעשות? להפוך. מי צודק? שניכם צודקים. רש"י, נכון. בואו נראה מה החזקוני אומר. החזקוני בדרך כלל הוא מאסף של הרבה פרשנים. אומר החזקוני, מקום מספר 5, ולא יכולו, רצו לעשות כן, כלומר גם קינים, ולא יכולו, למה שהרי כל עפר הארץ היה קינים, ומאין באים להם קינים? פירוש, ניסו גם לייצר קינים, לא, הכל היה קינים. שתיים, ויש מפרשים להוציא את הקינים לבטל. אפשרות מה שכתוב עלו, להוציא את הקינים, כמו שבדם וצפרדע, הם הצליחו להפוך מים לדם ולהעלות את הצפרדעים מן הארץ, ככה בקינים. פירוש אחד, ניסו לייצר קינים ולא הצליחו. פירוש שני, להוציא זה לא לייצר, זה לבטל את הקינים, להוציא אותם ממצרים. זה פירוש שני, ויש מפרשים להוציא את הקינים לבטל. ולכן ניסו לבטלם, כי בכך ירגישו הבריות. אבל להביא אותם כמו שעשה אהרון לא ניסו. שהיה כבר היה כל עפר הארץ קינים. דבר אחר, אני מדלג לארבע, חמש ארבע, פירוש רביעי שלו. דבר אחר ולא יכול, לפי שכל עפר הארץ היה קינים, ולא היו רגליהם נוגעות לארץ. וכל זמן שרגליו של מחשף אין נוגעות, אין כישופו מצליח. מדהים. יש סיפור בגמרא, שמעון בן שטח. היו 80 מכשפות באשקלון, כן? שעסקו בכישופים והכל, כתוב מכשפה לא תחיה. ואז הוא שלח 80 תלמידים שלו, שבטריק איכשהו אמר לכל תלמיד להרים מכשפה מהרצפה, ואז אין להם יכולת כישוף. ואז דנו אותם למיטה. אין להם יכולת כישוף. כי כשהמחשף על הקרקע, יש לו יכולת כישוף. מעל הקרקע אין לו יכולת. אז גם פה, כיוון שכל הארץ קינים, אין קרקע בעצם. אז לא יכלו לעשות את הכישוף. זה עוד פירוש וכו'. מצוין. נתקדם. כן, מה, מחשבת על מטטה? זה רק בסרטים, זה לא, זה לא עושה, כן. תתווה, ויאמרו החרטומים אל פרעו, אצבע אלוהימי, ויחזק לפרעו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. החרטומים בתתווה, מה חסר להם? יוד, חסר יוד. כל החרטומים כתוב יוד. פה כתוב חרטומים בלי יוד. מדוע? אומר רבנו בחיי, מקום מספר 6, ואמרו החרטומים פרעו. עד עתה הזכיר החרטומים מלא ביוד. אבל במכה זו של קינים שהזכיר בה ולא יכול הוא, הזכיר החרטומים חסר יוד. יוד זה מביא על החוכמה. כי בכאן חסרה חוכמתם וקשל כוחם והודו על כוחם. דרך אגב, ממכת קינים כבר לא נפגוש אותם. כיוון שהם הודו שאצבע אלוהים היא, אין להם מה לעשות יותר. זהו. פרעה לא קורא להם. מהרוב, דבר שכין, כבר לא נפגוש את הקינים. אצבע אלוהים, הודו, נגמר. ועוד יורה חיסרון היוד על מה שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה. 10 קבין מכשפות ירדו לעולם, 9 נטלו מצרים ואחת כל העולם כולו. בימים קדמונים הייתה מצרים מרכז המכשפים, המרכז. אז ביטול של היוד, חרטומים בלי יוד, זה רמז ל10 קבין שהיו במצרים. מצוין. מה זה אצבע אלוהים? אצבע, נכון? זה לכאורה. כמובן כל הדימויים, הקדוש ברוך הוא זה רק דימויים, זה לא... אבל למה השתמשו באצבע, כן? ולמה גם האצבע האלוהימי ולא אצבע השם, כן? יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין רבנו אבן עזרא. האם המצרים החרטומים הודו שזה מהשם או לא? בא הרמב"ן ואומר, הם הודו. אצבע אלוהימי. אז למה לא אמרו אצבע השם, שם שם הקדוש ברוך הוא? שהם דיברו אל משה רבנו, מכת צפרדע, אומר פרעה, עתירו אל השם. כשדיברו עם משה, דיברו איתו בשם הוויה, לא שם אלוקים, כן? שדיברו עם משה רבנו, אבל פה משה רבנו לא נמצא, אמרו אצבע אלוהים, אבל הודו שהמכה מהשם. בא רבנו אבן עזרא אומר, לא, הם לא הודו שהמכה מהשם. אצבע אלוהים, מה זה אלוהים בתנ"ך? טבע, מצוין. זה לפעמים השם, זה לפעמים מלאכים, זה לפעמים דיינים, לפעמים זה טבע, תלוי בהקשרים. אומרים החרטומים, זה לא ממשה רבנו הגיע מהקדוש ברוך הוא. תופעת טבע, אצבע אלוהים, מערכת השמיים, גרמה, ופה ושם. עוד הוכחה לאבן עזרא, שהחרטומים מביאים הוכחה, כל המכות לפני כן הייתה התראה בדם וצפרדע. בא משה רבנו לפרעה ואומר, עוד מעט דם, עוד מעט צפרדע. אבל פה בקינים, פתאום בלי התראה, הוא החתום גם משה רבנו, לא יודע. אצבע אלוהים זה לא החדש ברוך הוא, זה טבע, אלוהים זה טבע. כלומר, יש שתי גישות איך לפרש אצבע אלוהים. האם החרטומים הודו שזה ריבונו של עולם, זה הרמב"ן אומר, אומר אבן עזרא לא, זה מכת מדינה, תופעת טבע, אצבע אלוהים. למה אצבע כזה? בסדר. דרך אגב, מושג אצבע מופיע בתנ"ך איפה עוד? המושג אצבע אצבעות. אומר דוד המלך, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. אחד המזמורים בתהילים. כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת וכו'. ואיפה כתוב אצבע? לוחות הברית. הלוחות כתובים באצבע אלוהים. אומר רב סעדיה גאון, להראות לך. פוקינים זה הכי ירוד. מעשה אצבעותיך זה הגלגלים, הכוכבים, כל הגלקסיות, הכל. והלוחות זה משהו באמצע, שהשם שולט גם בתחתונים, גם בעליונים, בכל דבר ריבונו של עולם נמצא. נתקדם. כשדוד המלך במזמור הודו להשם כי טוב, כן, הוא מזמור מאוד ארוך בתהילים, קופאי, הוא מזכיר את ההיסטוריה שהייתה במצרים. נקרא חלק מהפסוקים, 7. כ"ג כתוב, ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם. המטרה בהתחלה זה לגור רק, בסוף התיישבנו גם, אבל ויפר את עמו מאוד ויעצימהו מצריו, התרבנו, 6 בקרס אחת וכו', ואז הפך ליבם לשנוא עמו. אנטישמיות. ריבונו של עולם החליט שהמצרים ישנאו אותנו, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם. למה ארץ חם? כי מצרים היה הבן של מי? של חם, אז זה שטח של חם. שלח חושך ויחשיך ולומרו את דברו, הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם, שרצצן צפרדעים בחדרי מלכיהם, אמר ויבוא הרוב קינים בכל גבולם. חוץ מהחושך והרוב, כל המכות כתובים כסדר. למה חושך כתוב ראשון? זה לא הנושא כרגע. אבל גם הרוב מקדים את הקינים. הדבר מתחיל מפסוק למד צפרדעים, סליחה, כפתת דם, למד צפרדע, ולמד א' הוא מקדים את הרוב לקינים. למה? למה הרוב קדם הקינים? יש לכם רעיון? אומר המלבים, גם כשהייתה מכת הרוב, המשיכו להיות עדיין הקינים. ככה הוא כותב. למה הוא לא מסביר? ייתכן שמה זה הרוב? חיות מעצבנות, טורפות. כל שגם הקינים היה בדבר הזה, כן? ככה מסביר המלבין, שגם כשהיה הרוב, נשארו עדיין הקינים. יפה. נהפוך את הדף בבקשה. המשנה מסכת אבות פרק א' משנה ד' אומרת, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. איזה ניסים נעשו להם? איזה ניסים? המכות. כלומר שלמצרים היה מכות ולעם ישראל לא היה מכות. בכל הפסוקים כתוב, בחושך ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ולגבי הרוב יפלטי ביום ההוא, דבר וכו'. כתוב תמיד שלמצרים היה ולעם ישראל היה. בא רבנו יונה ואומר דבר מעניין, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, שבכל 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, לא ניזוקו אבותינו בהם. זה הניסים. ובכולם הוא מפורש להם, לבד במכת הקינים, שכתוב, ותהי הקינם באדם, ולא הפרישה התורה בין מצרים ובין ישראל, אלא קבלה היא ביד חכמים, שאף גם בזאת לא לקו בה. אומר הרמב״ם, הקינים היו בגושן, אבל לא פגעו בעם ישראל. הוא לא מסביר למה, רק זו עובדה מעניינת שמכת הקינים הייתה גם בגושן, רק שלא הציקו לנו הקינים כמו שהציקו במצרים. טוב. אולי בהתראה כתוב? אולי בהתראה כתוב? לא כתוב? לא כתוב, ונעלו מצרים לשתות מים. אבל לא... אולי פה מתכוון שהיה באדם ובבהמה, בקינים, בכל האדם, בכל הבהמה אולי. מעניין, טוב? צריך להתבונן. מצאתי פירוש מעניין, לא יודע מי זה, אבל מקום מזכר 10, רבי ישראל מבלץ. בלץ, לא יודע איך קוראים את זה. הוא כותב דבר כזה. אנחנו יודעים שעם ישראל יצא מה? שמה?
אולי בלזץ אני אומר. אתה שעיר.
בלץ.
יש שם גם מחנה השמדה.
בלץ. אולי מחנה. בלץ. טוב. אז הוא, אנחנו יודעים שעם ישראל יצא לחירות באיזה חודש? ניסן. והגמרא מסרת ראש שנה אומרת שבראש שנה הופסקה השיעבוד. הופסקה השיעבוד. כבר חצי שנה מראש לא עבדנו עבודת פרך. כלומר, התחילו המכות, עדיין עבדנו, אבל חצי שנה מראש כבר הפסיקו. לא עבדנו עבודת פרך. אומר רבי ישראל בלץ, אומר דבר כזה, 10, ועל דרך זה נראה לי טעם הגון שבראש שנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. הגמרא שם אומרת שבראש שנה קרו הרבה דברים טובים, יוסף השתחרר, הרבה דברים טובים. והוא, כבראש השנה התחילה מכת קינים, אשר עליה אמרו החרטומים אצבע אלוהים הוא. והודו שהיא מן הקדוש ברוך הוא, ולכן מאז ועלה לא שיעבדו את ישראל. רואה מעניין, חתומים הודו שיש השגחת השם, כי בדם הם הצליחו לעשות. צפרדעים הצליחו בקינים לא, הודו שזה מקדוש ברוך הוא, ואז הצליח להשפיע שהפסיקו את השיעבוד. עוד לא שחררו אותנו, אבל השיעבוד פסק כבר בראש שנה, שלפי דעתו, אז הייתה מכת הכינים. טוב? כתוב במקום מספר 11, אצבע אלוהימי, דבר עמוק, רומס כאן מורנו הגאון הרב יצחק אריאלי זצ"ל, שהמצרים ראו רק אצבע. האצבע אינה יכולה לפעול לבד ללא עזרה של שאר אצבעות. האצבע לבד צריכה לאחרים, וזהו שרצו המצרים לרמוז, שאומנם מאלוקים זה, אבל עדיין צריך את עזרת הטבע. אבל ישראל ראו את היד הגדולה, יד יכולה לפעול בחופשיות, ללא תלות בגורם אחר. הם ראו שהשם עושה הכל, הוא בורא הכל, והכל תלוי בו, ואין לו שום תלות חס ושלום בדבר אחר, שלא כמחשבת המצרים הנפסדת. גם שמודים, זה אצבע, זה רק משהו קטן, מצוין. מפה אני רוצה לעבור לחלק השני של השיעור, לדבר ביסוד מאוד מאוד חשוב, שנקרא הכרת הטוב. אני אעזר בעוד דף שנמצא לידי. שאין לכם, תוך כדי הזה. נתחיל מהמכתב אליהו. הרב דסלר זצ"ל. 12. הבאנו לאל את דברי רש"י, ברא דשתיתא מיני מיה, לא תשדה בקלה. תרגום, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. מאיפה לומדים את זה? המדרש במדרש רבה פרשת מטות אומר לגבי משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ללחם במדיין, נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. השם אמר לו תצא בראש העם, בא משה ולוקח 1,000 מכל שבט, הוא ממנה את פנחס בן אלעזר בראש העם. משה, למה אתה בעצמך לא נוקם נקמת ישראל מהמדיינים שהחטיאו אותנו הבנות? אומר המדרש, כתוב אצלי יש פה עודף, אומר המדרש רב הפרד מטות, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת, אתה בעצמך, והוא משלח אחרים, אלא מפני שנתגדל בארץ מדיין. משה רבנו לפני שהוציא את עם ישראל בגיל 80 גדל במדיין, אומר אינו בדין שאני מצר למי שעשה בי טובה. קיבלנו אכסניה במדיין. משה אומר גדלתי שמה. המשל אומר בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן. יותר מזה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, נכון? עמוני ומואבי מותר להם להתגייר, מותר. להתחתן עם יהודיות, אסור להם. הבנות מותר, הבנים אסור. רות המואביה, זה הסיפור של רות המואביה. מותר לקבל גרים מעמון ומואב, להתחתן עם יהודיות, אסור להם. לעומת זה, מצרי, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. ממש, 5 כוכבים היינו שם, הכל. מה זה גר? עשו לנו יר... בהתחלה, תייחסו יפה. נכון שאחר כך לא, זוכרים להם טובה, ובדור שלישי כבר מותר להתחתן עם יהודיות. עד דור שלישי אסור, מדור שלישי מותר. מצוין. עמון ומואב לא, נראה אולי בהמשך, זה קשור. יפה. אומר הרב דסן ממשיך, האדם חייב, שורה שנייה 12, להכיר טובה, אפילו לדומם שנהנה ממנו, ולכן אסור לבזותו. כמו כן נפסק להלכה, אורח חיים סימן קופי, אין מעבירים על האוכלים. מה הכוונה? המוצא אוכלים בדרך, אינו רשאי לעבור עליהם או להניחם שם. ראית חלה ברצפה הכל? תרים אותה, שלא תישאר ברצפה. אפילו אם אדם אחר זרקם שם, אסור לעבור על ידם ולעוזבם, שהם מונחים במצב של ביזיון. נתעמקנה בדברים אלה. צריך להבין, הרי אין הבור והאוכלים מרגישים בביזיונם. ומה בכלל משמעותה של הכרת טובה לדומם, שאינו מרגיש ואינו נהנה מזה? נתבונן עוד בעניין זה. אמרו חז"ל, בעניין מכת הדם במצרים, אמור אל אהרון, לפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפי כך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. וכן המכת קינים, אמור אל אהרון, לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה, לפי שהגן עליו כשהרג את המצרי והתמנהו בחול, ולקה על ידי אהרון. משה רבנו לא יכול להכות ביאור, כי היאור הציל אותו. משה רבנו יכול להכות בחול, כי החול עזר לו להטמין את המצרים. גם דברים אלה דורשים הסבר. מנקדת ראות השכל. אדם מוכר מהרבה כוחות. הכוחות המרכזיים בו זה שכל ויש את הרגש. הוא גם מסתח דברים, ידיעות שהוא לומד, הכל ומרגשות שהוא חווה. בקודת ראות השכל, איזה פעולת הטבה עשו למשה? הרי הדומם אינו פועל כלל, והאדם הוא המנצל את סגולותיו של הדומם לשימושו. לוקח ברזל, לוקח צמחים, וכאמור לאל גם לא ייתכן ביזוי הדומם, כי אינו מרגיש בזה. אם משה היה מכה ביאור, היאור היה בוכה, צועק, לא, כלום, הוא לא מרגיש. וביותר צריך להבין כאן, הרי ההכאה שמסובבת את הנס של שינוי טבע היאור והאפר, הופכת אותם לכלים לקידוש שמו יתברך. איזה קידוש השם! משה מכה ביאור, היאור הופך לדם, היאור צריך לשמוח, מה זה קידוש השם, השם עושה על ידו? הופכת אותם לכלים לקדוש מועד ברך. אם כן, איזה ביזיון יש בהקעת משה, אם על ידי שימושם לעבודת השם מתעלים הם מאוד, הפוך. זה לא ביזיון, זה זכות להם. יסוד גדול ומקיף בכוחות הנפש של האדם מתגלה לנו בזה. כל מידות הנפש מושפעות ונפעלות על ידי הרגש ולא רק על ידי השכל. לכן, אם אין אנו מכירים טובה לדומם שנהננו ממנו, וכל שכן אם אנחנו מבזים אותו, נפגע הרגש שאינו מגיב רק בהתאם לחוקי ההיגיון. אומר הרב דסלר, השכל הוא קר. השכל אומר לך, מה הבעיה להקות? הפוך, זה זכות. על ידי הקאי הקידוש השם. אבל הרגש, היאור הציל אותך משה רבנו. החול שמר עליך שלא יראו מה שאתה עושה. מבחינת השכל, אין שום בעיה. מבחינת הרגש עלול להיווצר מצב שאתה מרגיש לא בסדר. מה אני מכה ביאור? היאור הציל אותי. לכן, כיוון שאדם מורכב מרגשות, אם משה רבנו היה מכה בחול וביאור, עלול להיפגע אצלו רגש הכרת הטוב. ורגש הכרת הטוב, רבנו בחי הראשון, שכתב ספר חובות הלבבות, בונה עליו יסוד גדול מאוד בספרו. יסוד גדול, כמה הוא מדבר על הכרת הטוב, וגם הרב קוק. שכת הקדוש וברכה מדבר על זה הרבה פסקאות. הכרת הטוב זה יסוד גדול, לדעת להגיד תודה. כל אחד בתחום שלו. תודה למשפחה, תודה להורים, תודה לילדים, לאישה, למדינה, למשל, לכל אדם להגיד תודה, להכיר. חז"ל אומרים, כל מי שכופר בטובתו של חברו, בסוף מגיע לכפירה בקדוש ברוך הוא. מאיפה לומדים? מפרעו. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע, את יוסף. רש"י אומר שני פירושים. או לא הכיר אותו, או שיחק את עצמו שלא הכיר אותו. התנקר. לפי שני הפירושים. כאן לפי הפירוש שבאמת הוא לא הכיר אותו. אבל לא יודעים שיוסף הציל את כלכלת מצרים? בזכות יוסף מצרים עשירה הייתה. זה כתוב בספרים, זה כתוב. לא להגיד תודה. ככה אתה... בסוף פרעה מגיע למצב כפירה בהשם. מי השם אשר אשמע בקולו לא ידעתי את השם. אדם שלא מתרגל להגיד תודה לדברים הפשוטים, יכול לאט לאט הקשר שלו עם ריבונו של עולם להיפגע, ולא להכיר שכל מציאותו זה תודה אחת גדולה. אדם הראשון, למה אכלת מהעץ הדעת? מה הוא אמר? האישה. עד היום, בני אדם מאשימים את זה, נכון? האישה, היא נתנה לי, אומר רש"י מכאן, שכפר בטובה. למה כפר? מכאן שלא הודה על הטובה, בעת, למה להגיד כפר בטובה? זה רמז. כשהאדם לא יודע להגיד תודה לדברים הפשוטים, הקשר שלו לריבונו של עולם הולך ויורד. הוא לא מודה לו. הוא אומר בתפילה, מודי, מודי, אבל באמת הוא לא מודה. נכון? לכן כמה חשוב הכרת הטוב, כמה חשוב, יש מלבי מדהים. מלבי אומר לגבי דוד עם גוליית. דוד הורג את גוליית, ומאז חייו התהפכו לרעה, נכון? מאז שלא רודף אחריו. הוא הציל את עם ישראל, אבל שאול, נכון? סיפור. למה שאול רדף אחריו? הוא שמע את הבנות. מה הבנות אמרו? כתוב אצלי, ותלן על השם שרוק בו מתומנה, איכה שאול באלפה ודוד רבותיו, נכון? מה הפשט? שדוד רבבות והוא אלפים סך הכל. המלבים לא מוכן לקבל את הפירוש הפשוט. הוא אומר, לא ייתכן שבנות ישראל כפויות טובה כלפי שאול המלך. הרי בקינה שדוד נוסע על שאול, בנות ישראל אל שאול, בחנה. מה המשך? אבל בשכם. שאול בחנה, בנות ישראל שאול בחנה. אבל בשכם שני עם אדנים. המעלה עדי זהב הלבושכם, הגמרא אומרת, מדרשים. היה הורג והיה מביא את כל התכשיטים ואת כל הזה, כל השאלה לנשים. היו עניות בעם ישראל שהתלבשו יפה, שתכשיטים. אז הבנות כפויות טובה ככה אומרות, איכה דוד באלף, שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. לכן המלבים כתוב אצלי, מסתכל בזה, כתוב אצלו מסביר המלבים, ולא הייתה כוונתם באמת להגדיל שדוד היה לו רבבות, כי נהפוך הוא, הניצחון במעט אנשים גדול יותר. אמרו, שאול מספיק לו כמה? אלפים, מכה שאול באלפה ודוד כאילו צריך רבבות. הפוך, הם העצימו את שאול יותר מדוד. שאול מספיק לו אלפים לנצח, דוד לכאורה ברבבות. כי המלבים לא מוכן לקבל את זה שבנות ישראל כפויות טובה כלפי שאול. לכן הוא הופך, הוא אומר פה משהו אחר. לכן הכרת הטוב זה יסוד כל כך גדול. שבת שעברה קראנו. משה רבנו מציל את בנות יתרו. ואז הבנות חוזרות מוקדם הביתה. אומר להם יתרו, מה קרה? מדוע מיהרתם בו היום? מה אמרו איש? מצרי הצילנו. הוא היה מצרי, הוא היהודי. שתי הפירושים אומר המדרש. או פירוש אחד, לבוש כמצרי, חשבו מצרי, והפירוש השני זה פירוש מדהים. איש מצרי הצילנו מיד הרועים. כתוב אצלי בדף הזה, אומר המדרש, ותאמר נשמות רבה, פרשה א', סימן למד ב', ותאמר נא איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וכי מצרי היה משה? אלא לבושו מצרי, והוא עברי, פירוש אחד, דבר אחר, איש מצרי, משל לאחד שנשכו ערבד. יש אומרים ערוד, אבל הגרסה האמיתית זה ערבד. ערבד זה סוג של נחש מאוד ארסי. והיה רץ ליתן רגליו במים. נחש אותו נחש, רץ מהר למים. נתנה לנער וראה תינוק אחד שהוא שוקע במים. אדם מוקש על ידי נחש, רץ מהר למים, כי התפיסה הייתה אז, שאם יקש אותך נחש ערבד, זה סוג מסוים, אם אתה מגיע למים אתה יכול להירפא, כן. ואז תוך כדי שהוא הולך למים, הוא ראה תינוק טובע, ילד טובע, ושלח ידו והצילו. אמר לו התינוק, בלעדיך הייתי מת. אמר לו, לא אני הצלתי אותך, אלא הנחש. בזכות הנחש שהקיש אותי, רצתי מהר למים וראיתי אתך. ככה אמר להם משה רבנו, אל תודו לי, תודו לאיש המצרי שהרקתי בחול, ובגלל שגילו את זה והלשינו עליי, הייתי חייב לברוח למדיין, ובזכות זה הצלתי אתכם. לא יאומן, פשוט זה לא מה שכתוב פה. לא יאומן, מה זה משה רבנו? איך הוא רואה? רשע המצרי הזה היה, אבל איך הוא רואה? הכל הכרת הטוב דרך דברים שהשם מנהל. נחזור לעמוני ומואבי, למה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם? למה? למה כל כך? כפויי טובה! את החיים שלכם אתם חייבים לנו, אברהם מסר נפשו עלות להציל אותו. בלי לוט לא היה עמון ומואב, זה הבנים שלו, זה אבי, אבי, אבי עמון, זה הבנים של לוט, ותקרא שמו מואב ועמון, כן, זה, אברהם הציל אתכם, אנחנו מבקשים בדרך ממצרים, מים, לחם, אפילו נשלם עליהם, נשלם, לא מוכנים, איזה אכזריות, איזה כפיות טובה, להתגייר אתם יכולים, אבל התחתן עם יהודיות, עד עולם, כי כפיות טובה, השם לא מוותר על זה, זה יסוד כל כך מושחת. אדם שלא יודע להגיד תודה, להגיד תודה, שלא יקום בבוקר. מילה ראשונה לקדוש ברוך הוא, מה זה? תודה, מודה אני לפניך, לפני נטילת ידיים, זה ערך כל כך גדול. אומרים כל יום בתפילה, ברכת המזון, 18, על ניסיך נודה לך, מודים אנחנו לך, השם אלוהינו, על ניסיך, הטוב שמך, הולך נאה להודות. כמה להתרגל להגיד תודה קודם לאנשים הפשוטים שמסביבנו, ומתוך הכרת הטוב להתרגל לקדוש ברוך הוא גם להגיד תודה. לא רק בתפילה, שזה נוסח קבוע. כל דבר שקורה, אני חי ברוך השם, נושם. חסר דברים, כמה דברים, כמה תודות אפשר לתת לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהרב דסטר מחנך אותנו. מה הבעיה שמשה יקה ביאור? מה הבעיה? יכול להיפגע אצלו ברגש, לא בשכל. בשכל אין שום בעיה. אבל ברגש, היאור הציל אותך, הגן, הוא לא התכוון היאור להציל אותך. אבל אם משה היה מכה, נפגע בו קצת מרגש הכרת הטוב. והרגש הזה הוא כל כך, כך יסוד ביהדות שהשם אומר אהרון יקה. נסיים בשני דברים נפלאים. סיפור אחד, השיחה גם הרב נבצל בשיחות לשמות מרחיב מה שדיברנו בשיחה הראשונה, ובסוף מביא סיפור מדהים.
אם הרגש ייפגע, התפקוד של הבן אדם ייפגע.
כן, אם הרגש ייפגע, יכול להיות שגם יפגע בשכל, יכול להיות, אני לא יודע, לא בטוח, אבל הרגש ייפגע. וגם האדם מוקף גם מרגש, חשוב שאדם בכ"ח בסיוון תשנ"א, זה הרב נבצל מביא סיפור בסוף השיחה הראשונה שלו על שמות, נפטר בירושלים הגאון הגדול הרב ישראל זאב גוסטמן זצ"ל, ראש ישיבת נצח ישראל ברחביה, ברחוב רשב"א אני חושב, שכבר בצעירותו שימש כדיין בבית הדין של רבי חיים עוזר זצ"ל, אחד בגדולי בווילנה. אחד מתלמידיו פרסם רשימה ובתולדות חיים והנהגות בקודש לרבו הנערץ, ובין שאר הדברים המאלפים מובא הסיפור המופלא שלהלן. ציטוט. כשאספו הנאצים ממח שימם את כל רבני וילנה כדי להוציאם להורג. הם אספו אותם פעמיים או שלוש, רצחו אותם ביער פונר. הצליח ראש הישיבה להסתתר בדרך נס. פעם הוא הצליח לנצל מהנאצים. פעם אחת, בדרך נס, באחד השיחים שבחצר ביתו. ומשם ברח אחר כך ליערות, בהם שעה בזמן המלחמה עם אשתו וביתו שתחיה. עד כשנתיים קודם פטירתו, היה ראש הישיבה משקה בכל יום את השיחים בחצר הישיבה בירושלים. ראש הישיבה בעצמו משקה שיחים. כי הכרה טובה לשיחים שהצילו את חייו באותו יומר בווינה. זה לא אותם שיחים, זה בגרמניה ארורה וזה. אבל כהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, להקשה, ככה היה משקה ראש הישיבה עד שנתיים לפני פטירתו את כל השיחים באזור הישיבה. עוד משהו נפלא, זה מהרב בידרמן, חוברת של פרשת בו. כתוב ככה. מצינו כמה חיות שקיבלו שכרם על מעשיהם הטובים. צפרדעים מסרו נפשם ונכנסו לתנורי המצרים. זה שהיד עם זה. לקפוץ לתוך התנורים של המצרים, מלא, למיטות, לאוכל, לתוך התנורים. הצפרדעים שמסרו נפשם ונכנסו לתנורי המצרים לעשות רצון קונם, זכו שלא נשרפו, אלא נשארו בחייהם, ואף העריכו ימים יותר משאר הצפרדעים שמתו ככלות מכת צפרדע. כשהמכה נסתיימה, כל הצפרדעים מתו, אבל הצפרדעים שנכנסו לאש, הגיעו לפנסיה, הגיעו לגיל, ברוך השם, העריכו ימים. הכלב, שנאמר בו, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. ושכרו, שלדורות עולם, ישליחו כל בני ישראל, כל בשר נבלה וטרפה, לכלב. ולכאורה, צריך ברור. מדוע יקפח הכתוב את הצפרדעים, שאין שכרם אלא לשעה, שלא מתו בגמר המכה, אלא האריכו ימים עוד קצת, ואילו הכלבים זכו עד תשפ"ה. כל טרפה שיש, לכלב מביאים. למה הם זכו לדורות עולם, והם זכו רק לתקופה שלהם. דבר מדהים. אמר רבי הרב הקדוש רבי דוד מטלנה, טולנה, זכותו יגן עלינו, שמכאן ראיה שגדולה מסירות הנפש הנדרשת להיות נוצר לשונו, שלא לנבוח ולא לפגוע איש ברעהו, פי כמה וכמה ממסירות נפש הנדרשת לקפוץ לתוך אש בוערת. אף שגם זה למעלה מטיבו של אדם, הרי כל ההיסטוריה אמרו לנו, אם אתם לא מנשקים את הצלב שריפה, שורפים אתכם, ויהודים מסרו נפשם בהמונים, למעלה מהטבע. מכל מקום לסתום כשאתה רוצה להגיב זה עוד יותר קשה, ולכן גדלה מתן שכרם של הכלבים לאין ארוך משכר הצפרדע. מאיפה לומדים את זה? גם מתמר. מוטב ישליך אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. תגיד איזה הוא! יש לך אש, זה כואב, זה שורף! מבינים למצא מזה משיח? לסתום. אומר החלב, זה דבר מדהים. תמר יודעת שבתוכה יש מלך משיח. לא רק היא. כל הגאולה הולכת. אם את לא אומר את זה יהודה, רק רמזים. אם את לא אומר את זה הוא, כל הגאולה, מלך המשיח בתוך. אומר החלב, מלך משיח שמגיע. אם פוגעים ביהודי, מעלבים, זה לא שווה כלום. מוטב ימות המשיח ולא זה. עד כדי כך כותב דבר. כמה זה חשוב, לא לפגוע, לכן הכלבים לא נבחו. כלב לא נבוח, כלב לא נבח, אין דבר כזה. כלבים אוהבים לנבוח, אבל הם שתקו. מלא המשרד יוצא והכלבים לא לנבוח רמז. לשתוק זה הרבה יותר קשה. הערה האחרונה למטה, מצאנו עוד שני בעלי חיים. חמור. חמור נסע מסעם של עם ישראל. איך הם מצאו? מהרגל אבל הם חמורים. החמור נסעו את כל המסע. בזכות שהוא נסע בעול עם עם ישראל, זכה למצוות פטר הרחם. ואילו הכינים לא זכו לכלום. למה? כי מי שנוגס בבשר חברו, גם אם הוא עושה רצון השם, לא זוכה לשכר. שנזכה בעזרת השם, יותר טובים, יותר זה.